עמוד רש חט. מה קרה? מה הבעיה? מה זה אין ספרים? חילקו, לא? היו פה, היו פה מלא ספרים. למה? היה פה ספרים מלא, לא יודע מה קרה. עמוד רש חט, רש תת, עמוד רש תת בפרק נ"ז בעמודה הימנית למטה. הנושא: הברכות שברך בלעם את ישראל. ומפני שאין בלעם אוהב את ישראל עד שיבוא ממנו הברכה לישראל. יש איזה בעיה. אנחנו מצד אחד אמרנו שאין תיאור יותר אובייקטיבי, עדות יותר אמיתית, מאשר עדות הבאה מן החוץ. מה שאין כן, מי שבפנים לא יכול להעיד. למשל משה, כן, משה לא יכול להעיד יחד עם אחיו אהרון, לא בגלל שהוא לא אמין, אלא בגלל שזאת לא עדות, כיוון שהוא לא בחוץ. כן, עדות זה תמיד עדות של העומד מבחוץ. כמו כן, גם כשהיה צורך להעיד מיהו עם ישראל, צריך היה שהעד יבוא מן החוץ. ולכן דווקא בלעם, שהוא לגמרי מחוץ לישראל, יכול להעיד על ישראל. מה? כן, יש שלושה. יש שלושה. זה בלעם, יתרו ואיוב. כל אחד מצד אחר. בסדר? אבל פה אנחנו נראה על בלעם. אז יאמרו בגויים, כן, נכון. ורק אז אנחנו אומר, יגדיל השם לעשות עמנו. כי רק אז נדע שזה באמת זה. זה כמו שפעם, סיפרתי לכם, היה איזה יהודי אחד בליטה שסיפר שהוא המשיח. התחיל לעשות בלגן, התחיל לשכנע אנשים. ואז רבי חיים ויטל, רבי חיים מוולוז'ין נלחם בו. ואז אחד מהאצילים הפולנים שאל אותו, מה אתה אומר על המשיח של היהודים? אז אמר לו רבי חיים מוולוז'ין, מה אתה אומר? אמר לו, מה זה נוגע לי? זה נוגע ליהודים. אמר לו, כשזה יהיה המשיח של היהודים באמת, זה יהיה נוגע גם לך. כן? כן. כן. השאלה שמטרידה את הקדוש ברוך הוא יותר מכל שאלה בתנ"ך, זה מה יאמרו הגויים. זה הטענה שמשכנעת אותו, כל פעם. יש לו רוצה לעשות צרות לעם ישראל, מה אומר לו משה? מה יאמרו הגויים? מה יאמרו מצרים? אומר הקדוש ברוך הוא, באמת אתה צודק. נכון? מכאן שחשוב לנו מה יאמרו הגויים עלינו. כמו ששבוע שעבר, לפני שבועיים נתתי שיעור על יום העצמאות במכון מאיר. ואז שם עמד איזה חרדי והתחיל לצעוק, מה פתאום, יום העצמאות נקבע על ידי הגויים. ממתי מצאנו שחג נקבע על ידי הגויים? אמרתי לו, כולם. מי שקבע את פסח זה פרעה. מי שקבע את פורים זה המן. נכון? אז תמיד זה גוי שקובע את הזמן של החג שלנו. כי הרי מהי המטרה של מתן תורה, של קידוש השם של הקדוש ברוך הוא בישראל? לעיני מי? לעיני הגוי. למה אנחנו עושים את החג בפסח? כי באותו יום פרעה אמר לנו לצאת. מה המאורה שאתה בעצם חוגג בחג הפסח?
אנחנו אילצנו אותו להגיד את זה ביום הזה.
אילצנו אותו, אבל
אנחנו קבענו.
זה לא משנה, אבל מה בעצם זכר לאיזה מאורה פה? לשחרור שבא בפיו של פרעה. זה מה שאתה בא לקבוע. כן,
הוא
רק כלי. בסדר, אז מה?
אבל למה
להדגיש שהכלי עשה משהו? כי זה המטרה של הגאולה, שמלכות השם תהיה שלמה, אז שתתגלה גם בכלים. זה לא חוכמה למצוא את הקדוש ברוך הוא בישראל, למצוא אותו בחוץ זה יותר קשה. זה מה שאנחנו אומרים פעמיים בכל יום באהבה, שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו בלבד ולא אלוהי הגויים, עתיד להיות השם אחד לכל הגויים. ככה אנחנו אומרים פעמיים בכל יום, נכון? מי אומר שזה הפירוש של הפסוק שמה ישראל? רש"י. זה הפירוש של רש"י. כן. אפשר לקרב את התיק. כן. לכן זה ודאי חשוב מאוד. על כל פנים, מפני, אגב, מאותה סיבה גם היה משה הגואל של ישראל מצרי. זה השותף, תמיד כשיש גואל הוא צריך לבוא מן הגויים, תמיד.
אבל השיר שאומר שקודם הגויים מגיעים ואז רק אנחנו,
כן.
זה כבר תהליך שלא רוצים.
לא.
זה שצריך שמבחוץ יהיה דבר אחד, אבל זה שהתהליך יש...
אנחנו... יכול שזה לא רצוי, יש אלא אם יש ברירה.
אבל אמרנו שבגלל שאנחנו, שאם האנשים יבינו את זה, אז הם ישתתקו.
כן, אז זאת אומרת שזה חיובי. בסדר. בסדר, אני אומר, אפילו אם נגיד שזה לא רצוי, יש אלא אם יש ברירה.
לא, אבל גם כשאתה חווה משהו, אתה לא כל כך מרגיש עד כמה...
אז זה מה שהוא אומר. מה שהוא אומר, נכון? לא, בסדר, אין בעיה.
ומי שמסתכל עליך שחווה את זה, מרגיש את זה הרבה יותר חזק ממך.
פותר
אותי מכל אחרים,
אתה מרגיש... לא, זה לא פותר, השאלה אם יש ברירה. טוב, על כל פנים, יש פה בעיה. אותו בלעם שהוא מוכרח להיות העד למעלתם של ישראל, הוא בעצמו שונא ישראל. מה יהיה? כן? אז אומר ככה, מפני שאין בלעם אוהב את ישראל עד שיבוא ממנו הברכה לישראל, כן? הוא לא כל כך אוהב אותנו עד כדי לברך, הגיע הדבר זה על ידי שבא לקלל אותם, והפך השם יתברך לברכה. כל הסיפור הזה שהפך מקללה לברכה, באמת זה מאוד מוקשה הדבר הזה, כן? אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר, עמי, תראה מה, כמה עשיתי לך טוב שבלעם בן באור בא לקלל ואני הפכתי לך את הכללה לברכה, כאילו שהיה מה לפחד מכללתו של בלעם. לפי דברי המהר"ל זה יותר מובן. יכול להיות, אני אומר, אבל לפי הפירוש של המהר"ל זה לא ככה. לפי הפירוש של המהר"ל אין מה לפחד מכללתו של בלעם, אבל היה מוכרח לבוא לקלל כדי שיבוא לברך, כיוון שהוא לא אוהב את ישראל. כן, דמות מאוד דומה לו זה במאה ה-19, זה ניטשה, פרידריך ניטשה, שהיה שונא ישראל ומעריץ אותה. כן? שונא, כי הוא אנטישמי, טבעי, כן? כמו שראוי לכל גרמני שמכבד את עצמו להיות שונא ישראל. מה?
זה לא סותר את
האנטישמי. אבל הוא מעריץ את האומה הזאת, הוא יודע את עוצמתה, ולכן הוא אומר את זה כאן. כן. הוא כותב את זה. הוא כותב את זה. דברים נפלאים, נשגבים על עם ישראל. כן, יחד עם זה הוא סובל מזה. זה כמו שבלעם אומר, כן? הוא רואה את מעלתם של ישראל ושונא אותם, כי הוא יודע שלא יהיה לו אותו גורל. לכן מפלל, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו, ולא זכה לזה.
יש להם ראייה נכונה.
כן, זה קינה. הנה, זה עין רעה. כן. מי שיש לו עין רעה, מתלמידיו של בלעם הרשע, נכון? אז אם כן, מפני שבלעם אוהב את ישראל עד שיבוא ממנו הברכה לישראל, הגיע הדבר זה על ידי שבא לקלל אותם, והפך השם מתברך לברכה. ולכך לא היה מוכן, לא היה מיוחד לפועל זה רק מואב ובלעם, דווקא כי שניהם הם הרחוקים ביותר. בלעם הוא מרוחק מצד השנאה, ומואב מצד תולדתם. כי אין לך אומה מרוחקת יותר מבלעם, ממואב, כן? וזה, כי אומת מואב הם מרוחקים מן ישראל, שלא מצאנו על שום אומה שציווה לא יבוא בקהל השם, רק מואב. ובזה נדע כי מואב מרוחק מישראל. גם עמון, נו, אז מה נעשה עם זה? אבל מואב מרוחק מישראל עוד יותר מעמון. למה? נכון, הוא הבן של הבחירה, ועמון הוא הבן של הצעירה, והצעירה הייתה צנועה יותר, רק נגררה אחרי הבחירה. אם כן, במואב בולט יותר הריחוק מישראל מאשר בעמון.
השם שלו מעיד על זה שהוא רואה את זה.
כן, מוכרז, כן, הכריזה, מואב, בא מאב. מה? לא, זה עוד אומה, אבל איזה עוד אומה?
היא לא הכי מרוחקת.
לא, מה פתאום?
היא ממש צריך למחות אותה.
לא, צריך למחות, אבל היא לא מרוחקת. כלומר, אין איסור שיבוא עמלקי בקהל השם. יש מצווה להרוג את עמלק, אבל אין איסור שיבוא בקהל השם.
אם הוא יבוא בקהל השם,
אז זה בסדר.
אז לא צריך להרוג אותו?
יכול להיות שנצטרך, אבל זו שאלה אחרת. אין פה איסור שלא יבוא בקהל השם. כלומר, המאבק הוא מאבק לאומי. אבל אין מאבק אישי. לכן למשל ההלכה היא שעמלק שישלים לא הורגים אותו, נכון? עמלק שישלים, עשה שלום, לא הורגים אותו ברמב״ם. או למשל,
זה הלכה שגם אז, כמו זמין,
אנחנו צריכים להגיד שגם שאול מכיר את ההלכה.
לכן אומר הרמב״ם, אין פותחים, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו לשלום. וזה כולל אצלו גם את עמלק. מה? מה זה שלום? במקרה דנן עם עמלק? זה כניעה. ואנחנו מציעים לו, אנחנו מוכנים לא להילחם אם תיכנע. נכון? זאת אומרת שהוא מקבל את שלטון ישראל ושבע מצוות בני נוח. אז אין מצווה לצאת אלף קילומטר, נו, אז מה? שיקבל שלטוננו
שם?
כן, שם.
השלטון המדיני
הפוליטי שלה כן, על עמלק, לא מצד המקום אלא מצד האומה. זאת אומה רעה שהיא צריכה לקבל שלטוננו. כן? אז אם מקבל את שלטוננו נהיית אומה טובה, מה? לא. לא, אחרי שפותחים המלחמה כבר לא מציעים שלום. כן? כבר מאוחר מדי.
אבל לא צריך לחטא את בית המבחרים שלהם. זה בעצם
המשמעות. כן,
אבל... מה זה זכר עמלק? זה
המשמעת האומה שלהם. יש כמה מצוות יוחס לעמלק. יש מצוות מחייה, יש מצוות זכירה. שני דברים שונים. מחייה זה על ידי מלחמה, זכירה זה בפה או בראש, נכון? זה שאנחנו קוראים בתורה פרשת זכור, נכון? צריך לזכור מה הוא עושה, שהקטגוריה הזאת קיימת. אם אתה רוצה, כן, מה אתה אומר? המאבק עם מואב יותר קשה, כי הוא יורד לרמה האישית, לא יבוא אפילו יחיד בקהל השם. מה שאני כן עם המלאק זה בעיה לאומית, יש לנו בעיה עם האומה המלאקית, אבל עם המלאקי זה או אחר אפשר להסתדר.
אבל ההלכה זה גם המון וגם מועד.
נכון, ההלכה זה גם המון וגם מועד. כלומר, מבחינה הלכתית לא מצאנו חומרה יתרה במואב על פני המון. אגב, סתם ככה, מה?
אני חושב שאתה תמצא את זה ומלאק.
כן. נכון, זה קושי על הרמב״ם, מה אני יכול לעשות? בסדר? אז אתה הולך לפי דעתו של החינוך, החינוך אומר כמו מחלוקת בין החינוך לרמב״ם. גם מי מצווה על המלחמה הזאת? מי מצווה לעשות מלחמת המלך? לפי הרמב״ם המלך. זאת אומרת, זה שוב עניין מדיני. כל זמן שמלך ישראל לא מכריז על מלחמה והמלך, אתה עובר ליד המלאקי בשוק, יכול לעשות איתו עסקים אפילו, כן? עסקים, להזמין אותו לבר מצווה של הבן שלך, וזה. פתאום באמצע בר מצווה אתה שומע שיש הכרזת מלחמה למלאק, זאת אומרת, תשאר פה רגע. נזכור את אשר עשה לך. מה שעשה, כן. אפשר להזמין אותו אפילו, תבוא לשמוע קריאת פרשת זכור אצלנו.
הוא יכול להתגייר?
זה מחלוקת. מחלוקת אם המלאקי יכול להתגייר. יש גם דעה מיוחדת של הרמב״ם שהנקבות של המלאק זה לא מעביר את המלאקיות. כלומר שהמלאקיות עוברת דרך הזכרים ולא דרך הנקבות. מה? זהו, אז ככה אפשר להסביר את הצאצאים של המן. איך צאצאים של המן? דרך הנשים. דרך הבנים. מההפך מהגדרה הישראלית. בישראל, מה שמגדיר את ישראל זה דרך האם, ואצל המלאקים דרך האב.
אבל אצל
הבנות של המן, אם הן מתחתנות, לא יודע, עם... לא עם יהודי, עם פרסי, סתם, כן? אז הילדים לא יקראו המלאק לפי ההלכה, כן?
ההלכה שלנו מתאימה את עצמה להלכה
שלהם, ולכאות ההלכה שלהם. כן, אפשר
לומר, כן. כי במערבים
זה ככה. גם אצל הערבים זה ככה, כן.
אנחנו צריכים להילחם במואב כמדינה?
לא. ודאי, ודאי. אבל לא, יש לנו כלל, אל תצר את מואב ואל תתגרבם. כן, אבל הייתה סיבה לכך, בגלל ניצוצות הקדושה שהיו גנוזים שם, רות המואביה. בגלל זה היה אסור.
אז
זה עד אז. כן, אחר כך הם יעשו כבר איתנו מלחמה, אז דוד יצא את נגדם מהמלחמה. למרות שהוא יצא עם מואב. כן, השאלה היא, מה כל כך נורא במואב? מה האומה הזאת כל כך רעה? כן, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולה על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בצאתכם מארץ מצרים, ועל דבר אשר שכר עליך את בלעם בן בעור. אבל זה רק על מואב. אז מה טענה נגד עמון? שהם לא קידמו בלחם ובמים. אני לא מבין. אדום עשה מלחמה עם ישראל, ואין איסור לאדומי לבוא בקהל השם, רק שלוש דורות. מה שאין כן עמון זה עד עולם. מה קרה? מה בגלל? אבל לא כתוב ככה בתורה. הרי לפי, זה מאוד מעניין, כתוב ככה בתורה: לא יבוא ממזר בקהל השם עד עולם, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אז מה זה בא לומר? לא מפני ממזרות הם אסורים לבוא. נכון, זה באמת לא רק שלא קידמו, אלא נלחמו. מה? שמה הקביעות טובה? נו, אתה מכה איך בכיוון דומה. יש אצל עמון ומואב לא לתת צדקה זה חמור יותר מאשר בשביל אדום להילחם בנו, בגלל שהמקור של עמון ומואב זה ממעשה כפול. המעשה של בנות לוט הוא בעצמו מעשה חסד שבא להנציח את סדום. למה הבנות לוט עשו את זה? כי הם רצו להקים זכר לאנשי סדום, נכון? ולא מצאו בעולם סדומי שנשאר בחיים אלא אביהם בלבד. לכן הם התייבמו לאביהם כדי להקים זכר לסדום. עכשיו, להקים זכר לסדום זה מעשה חסד, נכון? ודאי. להקים זכר למת זה חסד. מה? למה ירשע וחטא? ודאי. אבל עצם הזה שאני רוצה להקים שם למת זה כשלעצמו מעשה חסד. ואילו העיר סדום שאלה מעמידים שם היא כל כולה ההפך מזה. זאת אומרת, הנטייה הזאת של בנות לוט באה להם מאברהם אבינו, אבל מה שהם מולידים זה סדום שנייה. אז יש פה איזה בעיה, אין? יש אומה שנולדת שהיא או אברהם או סדום. לכן ברור שהאומה הזאת היא תיבחן בהיסטוריה. אם היא תתנהג כאברהם אז תהיה ראויה לבוא בקהל השם, ואם לא תתנהג כאברהם אז ברור שהיא מתנהגת כסדום. לכן דווקא האומה הזאת יותר מכל אומה אחרת הורחקה בגלל שלא קידמו בלחם ובמים. כמו שאומר ירמיהו, מואב כסדום תהיה. כן, מה אתה אומר?
נשמע את התורה הוסיפה עוד לאדם השני על דבר שצפר עליך את בלעם בלעם.
זה סימפטום מפני שהם לא קידמו, אז תראה מה שהם עשו גם. זה הראיה.
זאת אומרת שעשו לגלול
את הזמן להחליט לא, כי שצריך להוציא משם את רות המואביה שהייתה היסוד האברהמי עושה החסד שנותר במואב. כן?
מה? כותרת
שמואבי
כן
ומואבי,
וכן היו
בנות לוט. אז מה? לא הבנתי את השאלה. נו.
אז אם ממשיכים את האיסור הזה לגבי לוט,
מה? לוט הוא לא מואבי. נו, אז הם בנותיו, נו. הם לא מואביות. אבל הן לא מואביות.
הן
לא מואביות. מי מואב ואילך, נכון? כן. טוב. זה השגחה גילתה לנו את זה. זה שאחרי שדוד הומלך, מואב יצא נגדנו למלחמה. כן? הרי אנחנו אף פעם לא יוזמים. אין, לא, אנחנו לא יוזמים מלחמה, אבל היא כמובן שאם מואב יוצא נגדנו למלחמה, אנחנו לא נשאר פריירים, נשיב, נכון?
סימא שישימה את התחילה.
נכון.
אתה
בתקופת
אלישע גם
כן, זה לא נתמד אצל דוד. לא, כן. לא שפעת ונלחם יורם נגד מואב גם... כן, אבל מכאן ואילך כבר לא היה איסור להילחם במואב, זה מה שעשינו מה. כן. עכשיו, ובזה נדע כי מואב מרוחק מן ישראל. ובלעם גם כן. כדאית בפרק חלק, בלעם בלא עם. דבר אחר, בלע עם. בן בעור תודה שבא על בעיר תנה הוא בעור הוא קושן רשעתיים רשע היה דעביד שתי רשעות אחת בימי יעקב ואחת בימי שפות השופטים ומשהו לבן שמו מה? לבן זה האבא של בלעם מה? יש בספר שופטים סיפור על קושן רשעתיים קושן רשעתיים היה מלך ארם ששיעבד את ישראל בימי עותניאל בן כנז כן? אז הוא בא מארם נהריים הקושן רשעתיים הזה אז אומרים מי זה קושן רשעתיים? זה לבן חי הרבה זמן נכון? מימי יעקב בעצם מימי רבקה עד ימי שפות השופטים רק ש... מה?
לבן לשמות
כן, הוא חי בערך חי בערך 350 שנה מינימום לפי זה כן, לבן הוא לבן, הוא בעור, הוא קושן רשעתיים מה? זה נראה לכם, אתם מאמינים לזה?
לא
בלעם, לא בעור, אביו כן? בעור, זה אביו של בלעם ועם קושן, כן מה? אבל כתוב בגמרא, מה?
זה כמו שפנחה נכון? זה טיפוס של בן אדם
כוונה שזה אותו עניין זה אותה התנגדות שיש בין לבן ליעקב זה ההתנגדות של בלעם לישראל וזה ההתנגדות של קושן רשעתיים לישראל זה אותו הדבר, זה הכוונה נכון? בסדר? זה כמו שאני אגיד לכם אלכסנדר מוקדון זה נפוליאון אותו דבר, זה נכון זה אותו דבר אותו סגנון, אותן מטרות כן? הוא אלכסנדר מוקדון הוא נפוליאון מכאן שנפוליאון חי 2000 שנה כן. מכאן ששמת אלנה זה בעירה אז מה שהוא אומר עכשיו מה פירוש הדבר הזה שלבן הוא בלעם ויראה פירוש בלא עם שאין לו עם מיוחד שהיה נבדל מכל האומות והיה לו מדרגת הנבואה ולפיכך נקרא בלא עם ואין להאריך במקום הזה מה זאת אומרת? הוא זכה לנבואה בגלל שאין לו עם? זה מעניין משהו לכאורה זה צריך להפוך, נכון?
לא, בגלל שאין לו עם גוי אם הוא
יהיה מחובר לעם שלו יפה, אתה צודק זאת אומרת, אצל האומות הלאומיות יש בה הרבה מרכיבים של רשע לכן כדי להיות צדיק הוא צריך להיפרד מאומתו לכן מי שבלא עם אצל הגויים הוא נביא
אז הוא צדיק שלהם
צדיק שלהם, יפה מה שאין כן בישראל, אדרבה, אם הוא פורש מן הציבור אז הוא רשע, אין לו חלק לעולם הבא כי אצלנו אנחנו שואבים את הקדושה מזהותנו הלאומית
משה רבנו למשל הוא איזשהו מקום, הוא פרש מהעם, הוא היה
צריך את הפרישה הזאת מהעם. לא, הוא לא פרש מהעם, הוא פרש מאשתו. אבל הוא היה שקול כנגד כל ישראל.
הוא גם, אבל כל הילדות שלו וכל...
כן, הוא פרש. נכון. והוא באמת הגיע למדרגה עליונה של הנבואה, רק כשהיה בתוך ישראל. כשהתחיל לפעול למען האומה, אז זכה למה שזכה.
גוי קוסמופוליטי הוא יותר
משלבי רגיל? ודאי, אנחנו מעדיפים גוי קוסמופוליטי. כמו שאנחנו מעדיפים להבדיל בנושא אחר, כן? גוי אתאיסטי על פני גוי מאמין, כן? כי הגוי האתאיסטי יש לו אמונה טהורה יותר, בלי צרצוחי עבודה זרה. אז זה גם מעלתו של בלעם, הוא בלא עם, כל הכבוד. איזה גוי גדול זה?
גוי מתקדם.
גוי מתקדם. דווקא גוי כזה יכול להכיר את המעלה של עם ישראל. זה עניין. אבל הוא גם עלול להתנגד להם, לרצות לקללם. כן, כי הוא לא מכיר בערכה של לאומיות כזאת. אז בבת אחת הוא יקלל, הוא יברך. קללתו תהפוך לברכה. זה כמו למשל, היה אחד מגדולי המגינים על עם ישראל במאה ה-20, היה הפילוסוף הקוסמופוליט ז'אן פול סארטר, המכונה סארטר בעברית, נכון? הוא אהב ושנא. הוא כתב ספר קטן שבו הוא נקרא הגיגים על הבעיה היהודית. מה הוא מסביר? זה ספר נגד האנטישמיות. הוא אומר, האנטישמים אנשים רעים. למה? הם טוענים דבר שקר, הם אומרים שהיהודים שונים מכולם, וזה לא נכון. היהודים הם כמו כולם, ובכלל אין דבר כזה יהודי, זה המצאה של האנטישמים. ככה הוא כותב. כלומר, תיקח כל אדם על פני כדור הארץ, לא משנה איפה, שים אותו בין 20 אנטישמים, הוא יהפוך ליהודי. זה מה שיוצא. עכשיו, הגישה הזאת היא גישה קוסמופוליטית אמיתית, שאינה מכירה בלגיטימיות של הזהות ישראל. זה בעצם בא לקלל, כשהוא בא רוצה לברך ונמצא מקלל. נכון? זה היה קצת ההפוך מבלעם. כן? אבל בסוף ימיו, הכיר בקיומו של עם ישראל, ואז התייאש מכל שאר השיטות. כן? בסוף ימיו, שר פרע.
חזר,
לא רק שר, חזר בתשובה, חזר בתשובה גדולה. כן? אמר בראיונות האחרונים איתו שהכל כבר אבוד. שאין תקווה לעולם חוץ מהמשיחיות של עם ישראל. מעניין, כן? ואז הוא חזר בו ממה שהוא אמר בספר ההוא. הוא אומר, לא ידעתי שהיהודי קיים. מה אתה אומר?
האם אתכם
לא היה
מסוג
כזה? כמו סבתא? יכול להיות, כן, נכון. זה הניסיון שלו. כן, כי הוא עבד 70 עבודה זרה. איך אפשר לעבוד 70 סוגי עבודה זרה בבת אחת? זאת אומרת, כאן שהוא מחובר אל הכל. כן. לא, לא, באמת, היה מחובר אל הכל. היה לו אינטואיציה של המונותאיזם, של אמונת הייחוד. יתרו. מעניין אגב, גם סרטר אמר שמה שמיוחד בעם ישראל זה האמונה שלו באל אחד. למרות שהוא עצמו, סרטר, המשיך להיות אתאיסט. כלומר, זה טוב מאוד שהיהודים מאמינים באל אחד, והוא אתאיסט. כן, אבל זה בא להסביר שהאתאיזם לא סותר את האמונה, זה מה שאני רוצה לומר. שהאתאיזם של גוי, זה מסוים. של ישראל, של ישראל. ברור. ולכן תלמידיו היהודים חזרו בתשובה.
כן. איזה שנה הוא עשה את זה?
3 שבועות לפני מותו. כי האתאיזם זה הצורה של הגוי לבטא את אמונתו. זאת אומרת, בעצם כשאומרים אתאיזם, הכוונה כפירה בעבודה זרה. הגמרא אומרת, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זה נקרא יהודי, לא שהוא יהודי באמת, אלא זה כאילו מובלע בכפירה שלו בעבודה זרה ההודעה במציאות השם.
זה גם די מסתדר, כי באמת אנחנו מאמינים בשם שלו
דמות. נכון.
אז הוא איננו, כאילו אנחנו
תמיד... איננו עבודה זרה.
כן. הוא לא שום דבר מעשי.
אבל אצל הגויים קשה לקבל את זה. לכן אין להם דרך לבטא את האמונה הזאת, אלא על ידי השלילה. לכן מעניין, בהלכות בני נוח יש איסור עבודה זרה. בשבע מצוות בני נוח. אבל אין מצוות אמונה בשם. ולו בישראל יש שתי מצוות. יש איסור עבודה זרה ומצוות אמונה בשם. מה השאלה שלך? האסלאם, לא, אז מה האסלאם?
הוא לא אתאיסטי.
הוא לא אתאיסטי, הוא מאמין.
אבל
לא, אז מה?
אז
איפה
הוא מסתובב?
נכון, אין שם עבודה זרה. נכון. אז מה?
יש לך גוי, מאמין, לא אתאיסטים בלי עבודה זרה.
נכון, זה באמת בעיה. אז או שתגיד שהם למדו את זה מאיתנו, או שתגיד כמו שהרב קוק אומר באורות, שלמרות שאין בהם עבודה זרה להלכה, מחתית, אבל באופן פנימי זה עבודה זרה גם כן. בגלל שהם מכירים את הקדוש ברוך הוא במידה נבראת, דרך החוכמה והגבורה. כן. נקרא יהודי.
נקרא יהודי.
כן.
אבל הקטע בעבודה זרה, יכול להיות מונותאיסט, אז נקרא יהודי במובן הזה.
אז זה המודל
בשם.
זה בוודאי אתאיסט, מה שכתוב בגמרא. כי לא כתוב, המאמין בשם נקרא יהודי. נאמר שם רק הכופר בעבודה זרה. זה הגדרה דרך השלילה. לא שהוא מאמין בשם, זה הגמרא מדייקת שם. אם היית אומר מאמין בשם, אז זה פשיטה. אבל נקרא יהודי מלשון מודה. זה כמו אנחנו רוצים לחפש איפה בכל זאת הוא נקרא מודה בשם, למרות שהוא לא אמר את זה. אז זה שהוא כופר בעבודה זרה, אז זה אתאיסט שהגמרא מתארת שם. נכון? ככה אני מבין. לא, הוא חושב שהוא כופר במציאות הבורא. אז הגמרא באה להסביר לנו שהוא באמת לא כופר במציאות הבורא, רק כופר בעבודה זרה. ולכן הצורה היותר נכונה בשבילו לבטא את זה, זה על ידי הביטוי המחוצף שלו, אין אלוהים וכדומה. אבל מצד האמת הוא לא יודע על מה הוא מדבר. היה יהודי אחד, חכם גדול, בסוף מלחמת העולם השנייה, יעקב גורדין, רבו של מניטו. כן, אז הוא אמר שהאתאיסט האמיתי בזמן הזה זה לא מי שאומר אין אלוהים. כי מי שאומר אין אלוהים הוא לא יודע על מה הוא מדבר בעצם. אלא זה מי שאומר שאין הבדל בין טוב לרע, שאין קריטריון למוסר. זה האתאיסט האמיתי. זה אפיקורוס, זה אפיקורוס באמת. כן, כי הוא כופר בהשלכה שיש במציאות השם. מה? מה היינו? אפשר לומר. את אומרת מה שאומר הרב קוק במוסר הקודש. המוסר לא יעמוד ללא מקורו. ככה אומר, כן. זה סימן שהוא מאמין, גם באורות הקודש, הרב אומר את זה. מי שיש לו ערך, מערכת מוסר כלשהי, זה סימן שהוא לא אתאיסט. שאיזה ניצוץ של אמונה יש שם. ודאי, יש מיליונים כאלה. אתאיסטים באמת? לא, זה כמעט, אין הרבה, אין הרבה. כמעט ואין, יש, אבל לא הרבה. ויש כמה פילוסופים כאלה.
זה אנשים שהקוד המוסרי שלהם משתנה מאוד
גדול. למשל, או שאצלה מה שקובע לא יהיה המוסר, אלא הדטרמיניזם הטבעי. למשל, אצל הנאצים זה כך. אצל הנאצים המוסר לא קיים. כן, יש עוצמה. זה משהו אחר. כן, מידת הגבורה בלבד. איפה היינו? אז אם כן אומר ויראה פירוש בלא עם שאין לו עם מיוחד שהיה נבדל מכל האומות והיה לו מדרגת הנבואה, לפיכך נקרא בלא עם ואין להאריך במקום הזה, כי זה לא הנושא שלו. אנחנו הארכנו כי זה הנושא שלנו, אבל הנושא שלו פה זה משהו אחר. הוא בא להסביר את הברכות של בלעם. וכן בלא עם, זאת אומרת שעל ידי עצתו נפלו מן ישראל, כי עניין בלעם היה מוכן לרע ולהפסד. וכאשר תשים עיניך על ברכת בלעם, היו ברכותיו נחלקים לשלושה חלקים. מפני שבלעם היה מכוון לקלל, וידע כוח עם ישראל ומעלתם, ובוודאי לא תשלוט בהם הכללה מצד כלל ישראל, והיה רוצה למצוא צד בחינה מיוחדת אשר מצד אותה בחינה תחול חז ושלום הכללה, ולכך אמר אפס קצה הוא תראה וכולו לא תראה. כן, בלק לוקח אותו למקומות שבהם לא רואים את כל עם ישראל. כן, הוא אומר, תראה שם רק את הקצה. כי אם אתה מפריד את החלקים של האומה, אתה יכול לראות צד מקולקל. כן, וידוע כי כל דבר בעולם מתחלק לשלושה חלקים. כן? שאין זה בזה, כי נחלק לי התחלה ואמצע וסוף, ולכל אחד יש בחינה בפני עצמו. ואין ספק כי הבחינה מצד התחלתו הוא זולת הבחינה שהוא מצד השלמתו, ושניהם זולת הבחינה בחלק שאינו נחשב התחלה ולא נחשב השלמה, והוא כמו אמצעי. אין כל דבר יש במילים יותר פשוטות התחלה, אמצע, סוף. נכון. לכן בלעם ניסה לקלל את ישראל מצד התחלתם, מצד אמצעם ומצד סופם, ולא על הבידו. אבל לכן יש שלושה נאומים, שלום, לכן יש שלושה נאומים של בלעם אל האומה, כל אחד מבחינה אחרת. למשל בנאום הראשון מה הוא אמר? כי מראש צורים הראינו. מי זה ראש צורים? זה אברהם, יצחק ויעקב. ניסה למצוא פגם באבות. או בקללה שלי, בברכה, או הקללה השלישית, על מה הוא מדבר? על המשיח, כן? מצד אחריתם. ובברכה האמצעית מצד אמצעם. בסדר? מה? המהר"ל יסביר הכל. הכל. כן? בוודאי כי יש בישראל בחינה, ולפיכך הבחינה הראשונה מן בלעם שהיה מתבונן היא ממצא חיסרון וכללה מצד התחלתה. כלומר הנאום הראשון של בלעם זה חיפוש של המקור של ישראל, מאיפה זה מתחיל האומה הישראלית, מאיפה האומה הנוראה הזאת נולדה, ואז הוא ינסה לקלל מצד התחלתה. בסדר? ובמדרש מה השאלה? ובמדרש, מה? בוודאי, מה אתה חושב? בלעם זה סתם בן אדם? כן? הרי הוא היה זקן כמו משה, יותר ממשה אפילו. כן? כי הרי כתוב שכשמשה נולד, פרעה שאל אותו מה לעשות. את בלעם. אז הוא כבר היה זקן יותר ממשה. נכון, זה מדרש אחר.
כל פעם ניסה לקלל כאילו צד
מסוים, מתחלה,
ואז הוא
הצביח,
הוא
ברך,
אז הוא אמר,
דומי
יעבור
השלב הבא. נכון, ניסה כל פעם למצוא איפה נקודת הפגם. נכון, להגיד משל, אתה רוצה להגיד דברים רעים על איזשהו ציבור, אז בוא נבדוק. הם לא הולכים לצבא. הם הולכים לצבא. טוב, אז הם גנבים. לא, דווקא לא. אז כל פעם תצא משהו אחר, כן? ובמדרש, כי מראש צורים הראינו להודיעך שנאתו של אותו רשע, שמתוך ברכותיו אתה יודע מחשבותיו. הרי כל פעם שהפך הקדוש ברוך הוא את הכללה לברכה, אז מכל הברכות אתה יכול ללמוד מה הוא רצה לקלל. בסדר? למה הוא דומה? לאדם שבא לקוץ את האילן. מי שאינו בקי קוצץ את הענפים, כל ענף וענף, הוא מתייגע, והפיקח מגלה את השורשים וקוצץ. כך אותו רשע אמר, מה אני מקלל לכל שבט ושבט? הרי אני הולך לשורשים וקוצץ. בא ליגע ומצען קשים. לכך נאמר, כי מראש צורים הראינו אלו האבות, ומגבעות אשורנו אלו האימהות. הן עם לבדד ישכון, כשהוא מסמחן אין אומה שמחה עמהן. וכשהאומות שמחים בעולם, הם אוכלים עם כל מלכויות ואין עולה להם מן החשבון, שנאמר ובגויים לא התחשב. דבר אחר, מראש צורים הראינו, אני רואה אותם שקדמו לבריאתו של עולם. משל למלך שהיה מבקש לבנות, היה חופר ויורד ומבקש למצוא יסודות לבניין, והיה מוצא מים, וכן במקומות הרבה היה חופר במקום אחר ומצא סלע ונתן היסוד ובנה. כך הקדוש ברוך הוא היה מבקש וברא את העולם, והיה יושב ומתבונן בדור אנוש ובדור המבול, ואמר, איך אני בורא את העולם ורשעים אלו עומדים ומכעיסים אותי? כיוון שצפה הקדוש ברוך הוא באברהם, אמר, הרי מצאתי סלע לבנות עליה ולייסד עליה, לכך קורא לאברהם צור, שנאמר, הביטו אל אברהם אביכם, הביטו אל צור חוצבתם. עד כאן. הנה, בערו בזה, מה שאמרנו. כי בלעם היה רוצה לקלל את ישראל מצד התחלתם. ולכך, כאשר היה מהפך השם מתברך, הכללה לברכה, היה מברך אותם מצד התחלתם. לומר כי מצד התחלתם ויסוד שלהם, קשים הם. ויותר מזה, שהתחלתם מקודם בראשית. ודבר זה מורה על התחלה העליונה שיש לישראל. וזה שאמר, הן עם לבדד ישכון, כלומר, כי לפי עילוי התחלתם, עם עם זה, עם זה לבדד ישכון, כי יש להם התחלה עליונה על כל. ולכך אמר, ובגויים לא התחשב, ופירושו, כי הטוב אשר מגיע לגויים, אין הטוב הזה נבדל מן ישראל. כי אין לאומות קיום ועמידה בעולם רק על ידי ישראל. והאומות תלויים בישראל, ואין ישראל תלויים באומות. ולכך, הטוב שמגיע אל האומות אינו נבדל מן ישראל, כיוון שכל האומות קיום שלהם מכוח ישראל. אבל האומות אינם שמחים עם ישראל, מפני כי יש לישראל התחלה מיוחדת שהם מגיעים לשם, ודבר זה מבואר. כלומר, זה לא סימטרי. אנחנו שמחים בשמחת האומות, אבל אין האומות שמחות בשמחת האומות. כשיש עילוי בעולם, גם היהודים נהנים מזה, נכון? רק כשיש עילוי ישראל, אין האומות נהנים מזה.
זה גם מעניין אותם, והם לא מבינים את זה.
יש להם התנגדות לזה.
אצלנו זה גם...
אדרבה, מתנגדים לזה.
מה?
מתנגדים לזה. אני שמעתי הרבה פעמים אנטישמים בצרפת אומרים, מדוע אנחנו שונאים את היהודים? כי הם חכמים יותר. או כי הם מוסריים יותר. הם אומרים את זה. כן, אני ראיתי... מה?
זה לא יוצא לחזק
שמוזכר. זה מוזכר. ראיתי דוח שכתב הנציג של מלך ספרד במאה ה-17 כשהוא ביקר בעיר אורן. אורן זאת עיר בצפון אפריקה שעמדה זמן קצר תחת שלטון ספרדי. אז בספרד לא היו יהודים, זה היה אחרי הגירוש, אבל אורן נכבשה אחרי הגירוש והשאירו בה את היהודים. אז יש איזה דוח של פקיד של המלך שנשלח לשם כדי לתאר את מצב היהודים. אז שם הוא מביא הרבה דברים, הוא אומר ככה, למשל הנשים שלהם אינם בוגדות. אחר כך הוא אומר, אבל הבנות של דתנו הקדושה, הוא מתכוון לנצרות, דווקא לא אוכל לומר כן עליהם, ככה הוא אומר. אחר כך הוא מוסיף, אבל השפעתם מזיקה מאוד. כלומר, נוכחותם בעיר היא בעייתית, בגלל שהם משפיעים על הגויים. כלומר, משפיעים על הנוצרים ששם. אז הטוב היה... מה?
כל היהודים
עכשיו. הוא אומר הרבה דברים בשפחם של היהודים, וכל פעם הוא אומר, וזה חבל שהם פה, כי הם משפיעים. לא משנה. זה מראה קירוב דעת. כן? כי הנוצרים סומכים עליהם יותר, כי הם יודעים שהם יותר ישרים וכו'. אז זה בעיה. לכן צריך לגרש אותם מן העיר. בסוף גירשו אותם.
זה לא מוסר.
כלומר, הוא אומר, הבעיה היא, זה בדיוק הבעיה. ההשפעת מוסריותם, היתרה של היהודים, מהווה בעיה מבחינתו.
זה לא גם הנאצים, זה הכוח שמחליש את הכוח המוסרית היהודית מחלישה את
זה. כן, אבל בגלל שהם ראו במוסר דבר רע. כן, הוא מדבר פה על מישהו
שראו
בה. כן, אז זה משהו אחר פה.
אבל זה דבר טוב, רק שהוא אומר...
העניין הזה שיצא צדיק בא באיזה מקום
בדיוק, זה קטרוג. כן,
בהיסטוריה האחרונה
אומרים
שיהודים יותר
מתוחכמים, תלוי, גם וגם. מדוע למשל אנחנו מוצאים יותר בנישואי תערובת בין יהודים לערבים? זה ברוב המקרים זה יהודיה עם ערבי ולא ההפך, לא ערבייה עם יהודי. כלומר, בסרטים זה כן ככה. בסרטים זה תמיד קצין ישראלי שמתאהב בזה ערבייה. אבל במציאות זה ההפך, נכון? אז מה יש לערבים? כן, מה יש לערבים לחפש אצל יהודיות? כי הם יודעים שזה נשים יותר טובות.
אבל אצלנו היו אומרים...
למה לא הולך?
אתם יודעים שזה נשים פחות טובות?
ערביות יחפשו אצל יהודים.
מה?
ערביות הדבר שערביות יחפשו אצל יהודים.
ערביות יחפשו.
אבל היהודים לא ימצאו.
אבל
מה?
באסלאם זה...
נו, אז מה? כי אנחנו לא מדברים דווקא על מי שמאמין באסלאם. אין לו, אין, מדבר סתם בהתנהגות האנושית הטבעית שלהם. הם מחפשים יהודיות. לא דווקא מסיבות דתיות.
לא, אבל בעצם זה אומרים שזה מצווה גדולה בשבילם.
אה, כן?
להתחתן עם יהודיה.
ברור.
הם מקבלים עולם הבא.
נכון.
שיגייר.
כן, כן, יש גם מאבק לאומי.
בתוך הכפרים יש הרבה נטייה של ללכת לערים של היהודים.
לכבוש אותם. זה כיבוש מבפנים. כן, כיבוש מבפנים.
כן.
כן, כן. זה גם אגב ככה בחוץ על הארץ, ולא רק פה בארץ. כן. מה? זה קפץ, זה נכון שזה ככה.
אז למה זה קפץ? למה הקצין הישראלי לא
מתאים לערבים? כי הוא לא נלחם, הוא לא יודע מה זה מלחמה. מלחמה זה מעניין אותו? הוא לא רוצה לשלוט בעם אחר. נכון? טוב, איפה אנחנו? והנה בערוב הזה מה שאמרנו, כי בלעם היה רוצה לקלט ישראל מצד התחלתן, ולכך כאשר היה מהפך השם יתברך הכלל לברכה ומברך אותם מצד התחלתם. כלומר, כי מצד התחלתם ויסוד שלהם קשים הם, ויותר מזה שהתחלתם מקודם בראשית. דבר זה מורה על התחלה העליונה שיש לישראל, וזה שאמר הן עם דבדד ישכון, כלומר כי לפי עילוי התחלתם, כל זה קראנו, נכון. ובמדרש, מי מנה עפר יעקב? כן, זה המשך דברי בלעם. כשבא בלעם ראה כל המדבר מלא אורלות, אמר מי יכול לעמוד בזכות דם ברית מילה זאת שהיא מכוסה בעפר. כן, ידוע מה עושים עם האורלה אחרי הברית? קוברים אותה, נכון? אז מי מנה עפר יעקב? ההורה, מה? ליד הכנסת. ליד הכנסת? כן, לא ידעתי. יעקב בנים, אמר מי מנה עפר יעקב? מי יכול לעמוד מול הזכות של ברית המילה שהיא מכוסה בעפר, שנאמר מי מנה עפר יעקב? מכאן תקנו חכמים שיהיו מכסים את העורלה ואת הדם בעפר. עד כאן פירוש המדרש הזה. כי הכתוב שאמר מי מנה עפר יעקב רצה לומר כי יש לישראל ייחוס גדול לאלי עפר, וזה כי ישראל הם האומה הקטנה שבכל האומות, ומצד הזה ראוי לה שם העפר שהוא קטון. איך העפר הוא קטון? מבחינת הכמות שלו בעולם הוא הקטן ביותר ביחס לגלגל המים, גלגל הרוח וגלגל האש, נכון? הוא ה... מה? כן, יש עפר, מים, רוח ואש, כל פעם זה גלגל יותר גדול.
מה
גלגל האש? לא, גלגל האש. או לא ראית את גלגל האש מימיך? בלילה, איך הצבע של השמיים? שחור, נכון? זה הצבע של האש היסודית. מה?
הפיזיקאים טוענים שיש פרדוקס, למה השמיים לא בהירים?
נכון.
יש אין סופות שמגיעות. נכון. יש השפה לאדום.
זה הסיבה.
השפה לאדום.
כן, כי אומרים שבאמת השמיים היו צריכים להיות בוערים בלילה. מכל הכוכבים, כן. פירוש המדרש הזה, כי הכתוב שאמר מנה עפר יעקב, רצה לומר כי יש לישראל ייחוס גדול אל העפר, וזה כי ישראל הם האומה הקטנה שבכל האומות, ומצד הזה ראוי להם שם העפר שהוא קטון. ובמדרש עוד, והיה זרעך כעפר הארץ. מה העפר אינו מתברך אלא במים, כך בניך אינם מתברכים אלא בתורה שנמשלה למים. מה העפר מכלה כל כלי מתכת, כך בניך מכלים כל עובדי כוכבים ומזלות, והם קיימים לעולם. מה העפר הוא דייש לעולם, כלומר כולם דורכים עליו, אף בניך דייש למלכויות. עד כאן, כלומר כולם דורכים על עם ישראל. הנה בערו בזה שלושה דברים לישראל דומים אל העפר. עניין הראשון, כי העפר מיוחד לקבל דבר מלמעלה, כמו המים שיורדים לה, שיורד לה מן השמיים. כך ישראל מיוחדים לקבל דברים עליונים, ומיוחד לזה הדבר הקטן ביותר, כי משום גדלותו אינו בעל קבלה. כלומר, הדבר גדול איננו מרגיש צורך לקבל, הקטן מרגיש את הצורך הזה. העניין השני, מה שאמר שהעפר מחלה המתכת והיא קיימת, וכך ישראל מחלים הגויים, ודבר זה עניין נפלא, כי האומות נמשלו למתכת. שהרי דניאל ראה מלכות בבל של זהב, מלכות מדי של כסף, מלכות יוון של נחושת, וראה מלכות רביעית פרזלה. ודבר זה, כי כל המתכות משמיע קול, וממנו נעשה הפעמון, שהשמעת קול ודבר הנשמע נגלה, ואינו עניין פנימי, שכל דבר שהוא פנימי אינו נשמע. כן, בכנסיות יש פעמונים, נכון? ככה אמרה נאומי שמר, נכון? אוויר הרים, צלול קיים, כן, וריח אורנים, ניסה ברוח הארבעים, עם כל פעמונים. מאיפה הוא לקחה את זה? מאיפה הוא ידע שיש כל פעמונים בירושלים? בכנסיות, נכון? הוא עושה רעש, הרבה דאווין, כן? מה? נכון.
גם באסלאם היום הזמנים לך לא להתפלל לא במצעות המואזין, במצעות פעמון.
אה כן? לא יודע. בכל פנים, המתכות זה פעמון. כן, סימן שאין עניין פנימי. רק כוח נגלה. לכן הם דומים למתכות שמשמיע קול, אבל ישראל הם הפך זה, שהם דומים לחול ועפר. כן? שנותנים מכה על החול, לא שומעים כלום. כמו שאמרו במדרש, נמסלו ישראל לחול. מה חול? אדם נוטלו ממקום זה ונותנו במקום אחר, ואין נשמע קולו. כך ישראל, אין ראוי שיהיה בהם דלטוריה, כמו שפירש רש"י בפרשת שמות, וכבר בארנו דבר זה, בחיבור גור אריה בפרשת שמות, ובחיבור גבורות השם, שדבר זה נאמר על שישראל, יש להם מדרגה פנימית נסתרת בלתי נגלית, ולכך הם כמו החול שאין נשמע קולו עיין שם. שם הערכנו בעניין זה. ודבר זה גם כן, מצד הדקות והקטנות שיש לעפר, ובשביל כך לא נשמע קולו, כי יש לו עניין פנימי נסתר. ועוד יתבאר איך העפר מיוחדת בזה יותר מכל, ולכך אמר כי יש לישראל סגולת העפר אשר אינו נשמע קולו, ולכך מכלים את כוח הגויים, שכוח שלהם כוח נגלה, כמו המתכות הזה שהוא משמיע קול והוא נגלה. זהו, כן, הוא הזכיר את זה. ועוד אמרו שיש לישראל התייחסו לעפר מצד כי העפר היא קטנה מכל היסודות, ובשביל כך יש לעפר בחינה זאת שנעשה דייש לקול. טוב, עד כאן.
ל?
כן?
כן? בחול, כל
דבר ביחד עומד בפני עצמו גם. בניי, זה רק במסע. אהה, יפה. יש ערך גם לפרט. כן, יפה. טוב, אנחנו עכשיו עוברים לעדר העיקר.